אז הנושא שבחרתי בשיחה הערב, שומעים אותי רק בודקת? זה אומר לא, זה אומר צריך יותר חזק. צריך להגביר. ועכשיו? ועכשיו? עכשיו בסדר? זה אומר כן. אז הנושא שבחרתי לשיחה הערב, בעצם, או הטייטל שבחרתי לשיחה הערב, בעצם יש לי שני טייטלים. אז הראשון הוא, אני גם אוהבת טייטלים, הראשון הוא, לא באנו חושך לגרש. והשני הוא, טייטל יותר כזה, לא יודעת, יותר משהו, אש התגובתיות ואש ההתעוררות. אז חנוכה, נר רביעי. ואנחנו כולנו מכירים את מילות השיר, באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. כן, זה שגור בנו. סורה חושך, הלאה שחור, סורה מפני האור. וזאת גישה שאנחנו נוטים לפגוש בה את עצמנו, את החוויה שלנו, את החיים. נכון? סור החושך מפני האור. באנו חושך לגרש. ואולי חלקכם מכירים את הגרסה הרוחניקית שהולכת כך. באנו חושך לקבל. בידינו אור וצל. וזה מתוק וזה חמון. אבל זה, מעבר למתוק וחמון, זה באמת מצביע אל עבר משהו מהותי ומרכזי, משמעותי, שאנחנו לומדים לטפח כאן בתרגול הדרמה. אנחנו לא באנו לגרש שום דבר. אנחנו לא באנו חושך, וחושך כמטאפורה, כן? חושך כמטאפורה לכל המקומות הדחוסים, מצוקתיים, כואבים, תגובתיים שלנו. לא באנו לגרש אותם. באנו לפגוש. באנו לפגוש ולהבין, להבין לעומק. לפגוש ולהבין לעומק את המקומות החשוכים, שוב, כמטאפורה, והדחוסים שבנו. את המקומות שבהם אנחנו נלכדים. מתוך הכרה שאחד, החושך הוא פשוט חלק מהכל. חושך, שוב, כמטאפורה, כן? לא כמשהו ערכי. פשוט חלק מה, כן, חלק מהכל, מהמארג הקיומי הזה שאנחנו חלק ממנו. ושאי אפשר באמת לגרש אותו. ניסיון לגרש הוא רק, כן, הוא רק מייצר חיכוך, הוא מייצר דוקה. ושתיים, כן, באנו לפגוש, באנו להבין לעומק, מתוך הכרה שעצם המפגש הנבון והחומל, שמתבונן לעומק, לעומק הדברים, יש בכוחו לשחרר אותנו. וככה ברוח חנוכה, ברוח השיר, בידינו אור ואש. אז אני רוצה להשתמש במטאפורה של אש, בשביל שנוכל להתבונן יותר לעומק על החוויה שלנו. ואת האופנים שבהם אנחנו יכולים לעבוד איתה, למען התרת הפלונטרים שאנחנו כל כך בקלות נלכדים בתוכם. ויכול להיות שחלק מהדברים שאני אגיד בשיחה הזאת גם כאילו בטוח לא יכול להיות. הם יעדדו כל מיני דברים שכבר נאמרו כאן בשיחות אחרות ובהנחיות אחרות. וכמו שקרן אמרה לפני יומיים, אנחנו באמת חוזרים שוב ושוב על אותם דברים כל פעם מזווית אחרת. אז אני רוצה להשתמש במטאפורה של אש, להביא לכאן את המטאפורה של אש. ולספר לכם, או להקריא לכם, חלק מדרשה, דרשה מאוד מפורסמת שהבודה דרש אותה, לא הרבה זמן אחרי שהוא התעורר, דרשה שלישית שהוא דרש, דרשה שקוראים לה דרשת האש. וקודם כל רק להגיד שאני נורא אוהבת צוטות, אני לא מומחית לדרשות כמו קרן למשל, אבל אני נורא אוהבת אותם, אני מאוד אוהבת כזה להיכנס לתוך העולם הזה שלפני 2600 שנה, וממש לדמיין את הבודה יושב בפארקים וחורשות עם הנזירים שלו, וכזה מדבר אליהם מילים שמסמנות ונושאות בתוכה ניחוח של חופש. ולעשות כזה את כזה להרגיש את החוט שמקשר בין אותו עולם עתיק לבין מה שאנחנו עושים כאן עכשיו. אז הדרשה הזו של הבודה, דרשת האש, הוא דרש אותה לפני 1,000 נזירים שהיו בעבר הלא רחוק שלהם, זאת אומרת לפני שהם הצטרפו למסדר של הבודה, הם היו סוגדי אש. הם סגדו לאש. והם ראו באש אל, והם גם חיו ביראה מפניה. וזה נורא יפה בעיניי, ובכלל זה עולה הרבה מהכתבים, זה נורא נוגע בי תמיד לראות איך הבודה, סידהרתה גוטמה, הידוע בכינויו הבודה, זה שהתעורר, איך הוא באמת מעבר לזה שהוא ניחן בתבונה יוצאת דופן, שכזה רואה מפלחת, עם ראייה מפלחת לתוך טבע הדברים, והיכולת באמת גם להעביר, ללמד את מה שהוא ראה, את מה שהוא יודע. ככה זה מרגיש מתוך כל מיני סיפורים שעולים בכתבים, שהוא ניחן גם בתבונה עמוקה אודות נפש האדם. הוא ממש, הוא ידע איך להשתמש בשפה, איך לדבר עם אנשים מסוגים שונים כדי לעזור להם להבין. אז הוא פונה אל 1,000 סוגדי האש לשעבר האלה, ומשתמש בדימוי שקרוב לליבם, בשביל להראות להם בעצם שהאש הם יראים מפניה, היא לא בחוץ, היא בתוכם. רק להגיד שנאמר שאחרי שהבודה דרש את הדרשה הזאת, בפני 1,000 נזירים, הם כולם, בלי יוצא מן הכלל, התעוררו. אז לכו תדעו מה יקרה. עכשיו. היקונו. Be prepared. אז כך אומר הבודה בדרשה. הוא אומר, נזירים, הכל בוער. הכל בוער. ומהו הכל הזה שבוער? וכאן אני יוצרת רגע ומפנה אליכם את השאלה, מהו הכל? כבר דיברנו על זה, מהו הכל? הכל, זוכרים? שיחה לפני יומיים? הכל זה החושים. כן? החושים ומה שמגיע אלינו דרך דלתות החושים. הוא ובדרשה הזו הבודה עובר על פני כל אחד מהחושים, ואני גם עכשיו הולכת, כאילו כמו שקרן לפני יומיים הקריאה אודות חוש העין, כן? אז גם עכשיו אני אקריא את מה שהוא אומר על חוש העין, ואת מה שהוא אומר על חוש העין הוא אחר כך אומר על כל אחד מהחושים. אז הוא שואל, מהו הקול הזה שבוער? העין בוערת. הצורות בוערות, המראות בוערות, תודעת הראייה בוערת, מגע הראייה בוער, וכל תחושה העולה עם מגע הראייה כבסיס, כל תחושה נעימה, לא נעימה או ניטרלית, אף היא בוערת. ומה היא בוערת? בוערת באש ההשתוקקות, באש הסלידה, באש התעתוע. אומר אני שכל זה בוער בלידה, בהזדקנות ובמוות, בעצב ובמרירות, במכאוב, ביגון ובייאוש. הכל בוער. זה חזק, נכון? הכל בוער. איכשהו אני נזכרת ב... אתם זוכרים, לפני 11 שנה בדיוק, בחנוכה, השריפה הגדולה שפרצה ביערות הכרמל, זוכרים? אנחנו לוקחים את הדימוי הזה של אש, הכל בוער. ומסתכלים כזה סביבנו, בתוכנו. האם אנחנו יכולים לראות את, לראות את הבערה הזו? עכשיו אני רק רוצה לחזור קצת אחורה, וכזה שנתבונן על המטאפורה הזו של אש. וכוונתי להגיד את זה בהתחלה ושכחתי, אז עכשיו אני חוזרת אחורה. כן, המטאפורה הזאת של אש. האש באמת כמו השריפה, באמת מעוררת אימה הזאת שהייתה ביערות הכרמל, יכולה להיות מבהילה, מסוכנת, טרגית, כן? מחריבה. אבל אש גם יכולה להיות מזינה, יכולה להיות מחממת, יכולה להיות אנרגיה שמניעה יצירתיות, שמניעה התעוררות. אבל בואו נחזור למילים האלה של הבודה, הכל בוער. אנחנו יכולים להסתכל מסביב, כן, על העולם, על המדינה, על החברה, על הסביבה הקרובה שלנו, על עצמנו. על מה קורה בינינו לבין עצמנו. אנחנו יכולים לראות את זה, את הברנינג הזה, את ה... כן? ברמה הגלובלית, מדינית, מלחמות ודעתנות ופילוג ואלימות מילולית ואלימות פיזית ו... אלימות נגד נשים, אלימות נגד גברים, אלימות נגד... כן? כאילו, אנחנו רואים את זה. בסביבה הקרובה שלנו. חיכוכים, טינות שנשמרות, התחשבנויות, הישגיות, תחרות. בינינו לבין עצמנו. יש שקט, הביקורת, החרדה, המאבקים הפנימיים, הכל... הכל בוער, אומר הבודה. זה משהו שאתם יכולים לזהות בכל מיני מרחבים שונים של החיים. אז אנחנו כאן בשביל להכיר את האש הזאת, לפגוש את האש הזאת. וללמוד איך להשקיט את האש הזאת. ובעצם הפירוש המילולי של המילה נירוונה, ניבנה, פאלי, שהמשמעות שלה זה הערה או התעוררות, כן, הפירוש המילולי של המילה הזאת זה להנמיך את האש. זה בעצם מה שאנחנו באים לעשות כאן, ללמוד איך להנמיך את האש. להשקיט את האש. ואז אולי גם איך להתמיר אותה לאש טובה ומזינה. חפיז, משורר סופי שאני מאוד מאוד אוהבת. אז הוא אומר עכשיו, למה לא להצהיר על הפסקת אש מתמשכת עם עצמכם ועם אלוהים, או עם החיים? למה לא להצהיר על הפסקת אש מתמדת, מתמשכת, עם עצמכם ועם אלוהים? אבל כמו שאנחנו יודעים, זה לא פשוט. How do we go about it? איך אנחנו מנמיכים את האש? בהנחה שאנחנו לא רוצים לחיות בשדה קרב, פנימי וחיצוני. אז בשביל להנמיך את האש, אנחנו צריכים להבין איך ההתלקחויות האלה נוצרות. וגם את האופן שבו אנחנו נוטים להזין את האש, כן? יש התלקחות ואז אנחנו מזינים את האש, והיא מתחילה לראות גיצים לכל מיני מקומות, ואז עוד התלקחות ועוד התלקחות ועוד, כן? ואש לא נוצרת מעצמה. היא זקוקה למרכיבים, כן? אש, כאילו אמיתית, היא זקוקה למרכיבים, היא זקוקה לחומר דלקה, היא זקוקה לחמצן, היא זקוקה לטמפרטורה, לחום. מרכיבים שמצטרפים במינונים הנכונים ביחד, ופום, יש דלקה. אז איך הדלקות האלה נוצרות בתוכנו ובינינו? ואיך אנחנו יכולים להנמיך אותם? אז מה בעצם אומר כאן הבודה בדרשה הזו? דרשת האש. כמו שאמרנו, העולם מגיע אלינו דרך החושים. וכמה חושים יש לנו? זוכרים? יכולים שש, כן. נכון, גם התודעה היא חוש. העולם מגיע אלינו דרך החושים. והחושים שלנו פוגשים, כמו שכבר הוסבר כאן, החושים שלנו פוגשים אובייקטים, אובייקטים חושיים. העין פוגשת מראה, צורה. האוזן פוגשת צליל. התודעה פוגשת מחשבות, דימויים, זיכרונות, תכנים מנטליים וכולי. החושים שלנו פוגשים אובייקטים והם נדלקים. כאילו מכירים את זה שאתם רואים משהו, כן, העין נוחתת על משהו ומשהו כזה נדלק בפנים. אני נגיד זוכרת איך, אני יכולה לשתף שאני חיה במקום, אני חיה ליד פרדס חנה, ויש הרבה באזור שלנו, זאת דוגמה שעלתה לי, הרבה מה ש... כאילו מפגשי כחתן כאלה. אנשים מביאים שקים של בגדים, ושופכים את כל, בדרך כלל זה נשים, מביאות את כל שקי הבגדים שהן כבר לא רוצות, שופכות, כן, על הרצפה באיזה סלון של בית, ומלא אנשים באים ומחטטים בבגדים, וכאילו אני ממש, כל פעם שאני נכנסת לתוך כחתן כזה, אז כאילו והעין שלי רואה איזה משהו שבא לי עליו, דיברנו על הבא לי, לא בא לי, כן, אני ממש כזה, אני רואה איך משהו בתוכי נדלק, ואני רואה מישהי מודדת משהו שבא לי עליו, אני רואה איך, כן, אני רוצה את זה, אני חייבת את זה. כי אני ממש רואה את התגובה הזאת בתוכי. כמובן שזה קורה בהמון דברים אחרים. האוזן, כן? האוזן פוגשת צליל. אנחנו יושבים במדיטציה, ומישהו לידינו משתעל. מה קורה בפנים? לפעמים משהו נדלק. מתחיל כזה לגעוש ולבעור. תודעה, כן? אנחנו נזכרים באיזשהו מישהו שהכעיס אותנו. הכל נדלק. אבל האש, כן, האש היא לא באובייקטים. היא לא בעין, והיא לא בחולצה או בסמלה שהעין פגשה. והיא לא בשיעול, והיא לא באוזן. או במשפט הזה שמישהו אמר לי שהדליק בי משהו. איפה היא נמצאת האש? או בעצם מהו החומר הדליק שגורם לדברים לבעור? הבודה אומר, הכל בוער, בוער באש ההשתוקקות, אש הסלידה ואש התעתוע. אז מלא דיברנו אתכם על השתוקקות וסלידה, נכון? השתוקקות וסלידה. Our good friends. שאגב גם אותם לא באנו לגרש. באנו להבין, באנו לפגוש. זה הכל בוער באש ההשתוקקות, הסלידה והתעתוע. ומה זה התעתוע בעצם? לילה אתמול בערב דיברה על התעתוע. כן, האופן הזה שבו אנחנו רואים את הדברים בצורה מתועתת. אז יש המון פנים לתעתוע, אלף גוונים לתעתוע, אלף גוונים של תעתוע, או 50 גוונים של תעתוע יותר. כן, יש המון פנים לתעתוע, אבל כאילו אני יכולה להגיד שבאופן כללי, אנחנו נוטים, אנחנו מסתכלים מסביב, או אנחנו מסתכלים פנימה, ואנחנו רואים, דברים מקובעים, מוצקים, אנחנו רואים תבניות של מציאות. ורואים או שומעים או חשים. כן, החושים שלנו פוגשים אובייקטים, וישר הם כמו קופאים לתוך איזושהי תבנית, אנחנו, משהו בנו, מדביק על זה שם, אומר זה, ובדרך כלל אחרי השם, יש גם באותיות קטנות, או לפעמים באותיות גדולות, אותיות נאון גדולות, המשך, שאומר משהו נוסח, את צריכה אותי, או אני טוב לך. את חייבת אותי. או להפך, כן? את ממש לא רוצה אותי. צריכה להיזהר ממני. אני לא טובה לך. או אני לא טוב לך. כן, אז בואו כזה נרגיש את האופן שבו זה קורה. החושים שלנו פוגשים אובייקטים חושיים, ורואים, תופסים דברים מוצקים, דברים שיש להם בתפיסה שלנו איזושהי משמעות חד משמעית, שלרוב אומרת, את זה את צריכה, או את זה את לא צריכה, או לא רוצה, או כדאי לך להיזהר, כן? ואנחנו ככה נעים בעולם, מתוך ניסיון להשיג או לשמר. וכשאני אומרת אובייקטים, זה יכול להיות כל דבר, מאובייקטים באמת כן, שהם אובייקטים חומריים, סמלה, בן אדם, כאילו משהו מוחשי, רכוש כלשהו, או שזה יכול להיות, כן, רגש, מצב, סיטואציה. אנחנו רואים מוצקות, אנחנו רואים תבניות שיש להם שמות. ומתוך המקום הזה, אז כמובן, מתוך התעתוע הזה שאנחנו רואים מוצקות, אז כן, עולה גם השתוקקות ודחייה, כי אם אנחנו רואים דברים שבאופן חד משמעי נתפסים לנו כיכולים, יכולים להביא לנו איזשהו סיפוק עמוק, בר קיימא, יכולים להביא לנו את האושר הנחשף, שאנחנו כל כך כמהים לו, את השקט הנחשף שאנחנו כל כך מבקשים אותו. או להפך, אם אנחנו רואים דברים שנתפסים לנו באופן חד משמעי כמסוכנים, כמאיימים, וכן הלאה, אז כמובן שאנחנו נשתוקק ואנחנו נסלוד כל הזמן. החיים שלנו ינו כל הזמן בין התנועה הזאת של הפוש-פול, פוש-פול. אז הבודה אומר, הכל בוער. הכל בוער באש ההשתוקקות, הסלידה והתעתוע. ומה שהוא מבקש אותנו, שזה מה שאנחנו, כל הימים שאנחנו כאן, אנחנו מבקשים, מזמינים אליו. זה לחזור למגע הפשוט. למגע הפשוט של חוש שפוגש אובייקט, עין שפוגשת צורה, אוזן שפוגשת צליל. תודעה שפוגשת זיכרון. במשפט המפתח, איך זה מרגיש? איך זה מרגיש? ואנחנו לומדים לשים לב, ממש לשים לב, לשים את הלב. להמון המון סקרנות ועניין ואכפתיות. לשים לב למגע. לפתח אינטימיות עם המגע ומה שקורה שם. לפני יומיים קרן הקריאה חלק מסוטה, שאני רוצה פשוט לחזור אליה, כי באמת היא מכוונת אותנו בצורה מאוד מדויקת להתבוננות באופן הזה שבו האש מתלקחת. ואולי אתם זוכרים משהו מזה, אני חוזרת על זה. על בסיס העין והצורה מתעוררת הכרת העין או הראייה. על בסיס העין, כן? עין וצורה, יש ראייה. המפגש בין השלושה הוא מגע. עם מגע כבסיס ישנה תחושה. מה שאדם חש הוא תופס. תופס, כן? נותן לזה שם, זה הופך לדבר. ועל זה הוא מתחיל לחשוב. מה שאתם חושבים עליו הופך להיות הבסיס להכברה מחשבתית, לפפנצ'ה. הזכרנו את המילה הזאת, פפנצ'ה. תרבות מחשבתית. ועם ההתרבות המחשבתית כבסיס, התפיסה נצבעת, כל התפיסה, כל החוויה נצבעת על ידי המחשבות האלה. והאש בוערת. לסוטה הזאת קוראים סוטת דרשת דרשת כדור הדבש. למה קוראים לה דרשת כדור הדבש? כי כשאנחנו באמת מביאים את הראייה הזאת, את הראייה בהירה, ומלאת הסקרנות והאכפתיות, לאופן שבו ההתלקחויות האלה שמחריבות את, כן, את אזורי המחיה שלנו, לאופן שבו הן נוצרות, וכשאנחנו רואים בבהירות איך זה קורה, אז אנחנו גם מבינים יותר ויותר, ככל שאנחנו מתרגלים, איך להשקיט את האש, איך להימנע מההתלקחויות, וכשהן מתרחשות, איך להשקיט אותן. וזה מתוק. יש בה ראייה העמוקה הזאת. יש בה הבנה העמוקה הזאת שיש ביכולתנו, יש ביכולתנו להנמיך את האש. יש בזה מתיקות. ואני כזה רוצה להדגיש את המילה אכפתיות. אנחנו מדברות הרבה על עיניים טובות. כן, ואני כבר שמעתי שיש אנשים שהמושג הזה מאוד מיטיב איתם, אבל יש אנשים שזה קשה להם, כי כן, לא תמיד אנחנו יודעים איך להביא עיניים טובות. לא לימדו אותנו, לעצמנו, להביא עיניים טובות לחוויה שלנו. אבל אכפתיות, אכפת לנו. אכפת לנו מעצמנו, אכפת לנו מהעולם, אכפת לנו אחד מהשני, מה לא? אכפת לנו. אז אנחנו רוצים להביא אכפתיות לאופן שבו המנגנון הזה שלנו עובד. המנגנון האנושי. וכמו שאנחנו חוזרים ומדגישים כאן, לאורך הימים, המפתח בשביל ללמוד איך להנמיך את האש או לרסן את האש, הוא הגוף. הגוף הזה. ואני רוצה להביא גם עוד חלק מסוטה. סוטה שמביאה דימוי שאני נורא נורא אוהבת, והוא נורא מועיל בעיניי. סוטה שקוראים לה, דרשה שקוראים לה דרשת שש החיות, ששת החיות. והבודה, הוא בעצם מדמה את החושים שלנו, הראייה, השמיעה, טעם, ריח, חישה, תודעה, הוא מדמה אותם לשש חיות, שכל אחת, מן הסתם, יש לה מזון אחר שהיא צריכה ורוצה. והוא אומר, נניח נזירים, שאדם יתפוס שישה בעלי חיים האוכלים דברים שונים וחיים באזורי מחיה שונים, ויקשור אותם בחבל חזק. הוא יתפוס נחש, תנין, ציפור, כלב, טן וקוף, ויקשור כל אחד מהם בחבל חזק. אחר כך יקשור את כל החבלים, רגע, אחר כך יקשור את כל החבלים יחד באמצע וישחרר אותם. אתם יכולים לראות את זה, לדמיין את זה? שישה חיות, כל אחת קשורה לחבל, וכל כן? כל החבלים קשורים באמצע. רואים את זה? This is us. כן? כל חוש מושך לכיוון אחר. ואז מה אומר הבודה? בסופו של דבר, כאשר ששת בעלי החיים האלה יהיו תשושים ועייפים, החזק ביותר ישלוט בהם, הם יקנו לו ויהיו נתונים להשפעתו. ומה החוש החזק ביותר בדרך כלל? מה הוא? אתם יכולים להגיד. המחשבה, נכון, אתה יודע, המחשבה שהיא סוחבת אותנו ומסחררת אותנו ומעיפה אותנו ולוקחת אותנו לפה ולשם ו... כן? ובונה מגדלים באוויר ו... זה אפרופו, יש ההזדקנות. לפני שנתיים לא הייתי צריכה את זה. הילה דיברה על השתנות הבוקר. כן. ואני נורא אוהבת את הדימוי הזה, כי הוא גם, שוב, הוא מזכיר לנו, אנחנו לא כאן בשביל לגרש שום דבר. אנחנו לא צריכים, אנחנו לא צריכים להילחם, אנחנו לא צריכים למשוך בכוח את החיות האלה חזרה. בעצם שכחתי לתת את החלק השני של המשל, כן? כן, הוא אומר, שוב, נניח שאדם תופס שישה חיות, והוא קושר כל אחד מהם לחבל, ואז הוא קושר את כל החבלים למות. קושר את כל החבלים למות. עוד פעם. כן, ואז כל חיה מושכת לכיוון אחר, אבל המות, כן? המות משאיר אותם, כן? הוא לא מאפשר להם פשוט לרוץ באופן חסר שליטה, וכעת כאשר ששת בעלי החיים האלה יהיו תשושים ועייפים, החזק ב... לא, סליחה, עמוד לא נכון. כעת כאשר ששת בעלי החיים האלה יהיו תשושים ועייפים, הם יעמדו ליד העמוד וישכבו לצידו. כן, אז הדימוי הזה מזכיר לנו שאנחנו לא צריכים למשוך חזק כזה לעבוד קשה בשביל למשוך את המחשבות חזרה או למשוך את כל אחד מהחושים חזרה לכאן ועכשיו. אנחנו רק צריכים להישאר במגע עם הגוף. בשלב מסוים החיות האלה הן נרגעות, החושים נחים בתוך הגוף. ובאופן כזה אנחנו מרסנים את האש. אנחנו מרסנים את ההתלקחויות האלה. כך שאנחנו חוזרים למגע, איך זה מרגיש. עכשיו, סתם בא לי, אפרופו המילה ריסון, שאני מודה ומתוודה שאני שנים לא אהבתי אותה במיוחד. כאילו יש לה מין קרונוטציה קצת לא מגניבה כזאת. צריך לרסן את עצמך, למה אתה לא מרסן, תרסני את עצמך, כן? לא, אני לא אהבתי אותה. ואז פשוט לא מזמן שמעתי את המילה פאלי, המילה בפאלי, שהיא סמברה. ואיכשהו אהבתי את הצליל של המילה הזאת, סמברה. נשמע לי ספרדי כזה. וזה הכניס מין ג'וס כזה למילה הזאת, ריסון. אבל מעבר לזה, כן, המילה ריסון היא מאוד מתכתבת עם המילה אצילות, אצילי, שהזכרתי בשיחת הפתיחה ושגם מופיעה הרבה בתוך הלימוד הבודהיסטי, בתוך הכתבים, ארבעת האמיתות הנאצלות או אציליות, שתיקה נאצלת, כן? שאנחנו לומדים לרסן את האש הזו, לומדים לרסן את ההשתוקקויות המשתלחות, את ההתקלחויות המעיפות גיצים האלה. אז מה שנולד מאיתנו זה, 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 זה האיכויות האציליות האלה, של נוכחות, של סמכות פנימית, של הקשבה עמוקה פנימה והחוצה, של איזשהו ביטחון בעצם הקיום שלנו, שלא זקוק כל הזמן לאישורים. אני אספר אנקדוטה קטנה על המילה ריסון. תמיד כשאני מכינה איזשהו תוכן, ולפני שבוע אז כבר התחלתי לגלגל את השיחה הזאת בראש, וריסון. והייתי באיזה מפגש, מין ישיבה כזאת של אנשים שהיו צריכים לדון באיזה עניין, ולאחד מהם היה יום הולדת, והוא הביא עוגה, עוגת גלידה, שכבות, ואני לא, אני משתדלת מאוד לא לאכול מתוק וממש לא בערב, והוא כזה מחלק את העוגה לכולם, ומביא לי, ואמרתי, אני מתרגלת ריסון. ואז עין פוגשת צורה, כן, עוגה, נותנת לזה שם, משהו כזה מתלקח, כן? קיצור, והיד כזה לאט לאט, ולקחתי חתיכה קטנה, ואז הלשון, הטעם, פוגש. וכן, ולא הצטיינתי בתרגול אותו ערב. קיצור, כל הערב, כמו שאומרים, אישרתי. ומישהי כזה מסתכלת עליי, ובשלב מסוים היא אומרת, אליי, הריסון, הריסון. את יודעת מה זה ריסון? זה רי, רי, עוד פעם, סון, בקרוב. אז לא על זה אנחנו מדברים. אבל אני אספר עוד אנקדוטה שבו יצאתי קצת יותר מוצלחת, בו עמדתי קצת יותר בעיקרון הזה, או בכוונה הזאת. וזה נוגע קצת לעולם הרגשי. אנקדוטה שמתייחסת יותר לעולם הרגשות, ואני רוצה לדבר על זה גם קצת. גם לפני שבוע, בערך משהו כזה, טיפה רקע, יש איזשהו פרויקט שאני כזה די מחזיקה אותו, אני עובדת עם מוזיקאים, ואני די מנהלת את זה ומחזיקה את זה, ואני צריכה המון המון תאומים, והמון אני צריכה כזה לקבל מהם אישורים, וכל מיני, כאילו לתאם איתם דברים, ויש לנו קבוצת וואטסאפ, אני כותבת להם, הרבה פעמים לא מתייחסים, כותבת שוב, לא מתייחסים, פונה לכל אחד בנפרד, לא מתייחסים, פונה שוב. והקיצר, כאילו לפני שבוע, וזה מעצבן. ולפני שבוע, אז היה מין משהו כזה שהייתי צריכה מהם איזו תשובה, וכותבת לא עונים, כותבת לא עונים, כל אחד בנפרד כותבת לא עונים. ואז אחד מהם שנקרא לו יובל, זה לא השם האמיתי שלו, אבל כזה, ככה. וכזה אני כותבת לו, הוא לא עונה, אני כותבת לו שוב, ואז הוא משאיר לי הודעה קולית, ששולח לי הודעה קולית, אליי תוכנת לי את הראש. ואני ממש, אני פשוט קפאתי, אני ממש זוכרת את זה, קפאתי, כן? ואו, זה כאב, כן? באמת. וזה כמובן פגש כל מיני גם רגשות אחרים. אבל אני זוכרת איך ישר רציתי לענות לו, מה אתה חושב וזה, תקפוי טובה, ואני כל כך מעובדת קשה, כאילו, ווואלה, ותכף פורצת, כן? שריפת יערות הקרמל 2. כאילו, הרגשתי את הגיצים כזה בוערים בתוכי. אבל תרגלתי ריסון. והייתי שם. ונשמתי את זה, וראיתי את המחשבות, כאילו, כזה, כן, מחשבות, איך הוא זה, ועד שזה, ואיזה כפויים, ואני אחליף אותו בכלל, ואני אמצא מישהו במקומו, ואז הוא יצטער, וכן, אני רואה את המחשבות, הכברה מחשבתית. כן? כזה רק רוצות לנעוץ את השיניים, בבשר התודעה שלי, ולהפך למין תמונות מוצקות כאלה של מציאות, שבו הוא כזה ואני כזאת וככה קורה וכן הכל כזה חד ונוקשה. אני פשוט אני רואה את זה קורה. כשאני עומדת שם וכזה מרגישה את הצריבה הזאת בחזה. ואני יכולה לספר שכזה ברגעים האלה שפשוט עמדתי שם. ונשמתי את זה, והבאתי לזה גם קבלה וחמלה, וכמו שאני יודעת, כמו שאתם לומדים. אז נזכרתי באיזו, במישהי, שגם אני מלמדת בתוכנית שנתית של מיינדפולנס, והרכזת הרבה מתקשרת אליי, והרבה גם צריכה ממני כל מיני אישורים ותאומים, ושאני אשלח לזה, ולפעמים זה כזה too much. אני מרגישה את עצמי, מתחילה להתעצבן, וכאילו ברגעים האלה שפשוט אחרי ההודעה הזאת שקיבלתי ועמדתי ונשמתי והרגשתי את הצריבה, פתאום חשבתי עליה וכאילו, והבנתי אותה פתאום, כזה משהו התרחב, וכאילו, ויכולתי להרגיש אותה, את המקום שבו היא נמצאת. ואז פתאום הבנתי אותו, את יובל, עם התחושה הזאת שלו, עסוק במלא דברים וכל הזמן כזה רוצים ממנו, וכאילו פתאום הבנתי אותו. בתוך המקום הזה גם כאילו ההבנה שלי לעצמי גם העמיקה, פתאום כבר לא היינו שלושה אנשים שצריכים כל מיני דברים אחד מהשני. פשוט מין, כן, מין פעימות כאלה של אנושיות בתוך המרק הקוסמי הגדול. אז אני רוצה לדבר קצת על רגשות, ככה לסיום השיחה הזאת. כי אל תוך כל הסיפור הזה של חושים ואובייקטים חושיים ומגע, והשתוקקות והחברה מחשבתית בפנצ'ה, כמובן שמתערבבים רגשות. ורגשות זה נושא עצום וחשוב מאוד מאוד שראוי להקדיש לו, אם לא שיחה שלמה אז ריטריט שלם. ואני נוגעת בזה רק קצת עכשיו ובטח גם יהיו עוד התייחסויות לזה בהמשך. אבל אם אנחנו מתבוננים אל תוך רגש, אז ממש מתבוננים אל תוכו, כאילו, מה זה רגש בעצם? מה אנחנו מוצאים שם? זה לא דבר אחד. כמו שאמרנו, התעתוע שדרכו אנחנו, שדרכו אנחנו נוטים כזה לפגוש את העולם, אנחנו רואים דברים, דברים מקובעים, מוחשים, כאילו מוצקים, עם קווי מתאר, ברורים. רגש זה לא דבר אחד. אנחנו מסתכלים לתוכו באמת. זה תלכיד של מרכיבים והתרחשויות. יש שם מגע ותחושות ומחשבות וזיכרונות ותקוות ומבנים פסיכולוגיים שהתעצבו בנו עם השנים, וכל המרכיבים האלה מזינים אחד את השני ומתהווים לכדי הדבר הזה שאנחנו בסופו של דבר, שבסופו של דבר גורם לנו להגיד אני כועס או אני עצוב, אני מקנה, אני חוששת וכן הלאה. שימו לב, אנחנו כמעט תמיד מדביקים שם את המילה אני, כן? אני זה. אז כמה דברים שאני רוצה להגיד על רגשות. קודם כל, אין שום דבר בתרגול הדרמה שמבקש אותנו להפסיק להרגיש, וזאת לפעמים כאילו מין תפיסה שגויה שאנשים לפעמים נכנסים לתוכה, או שאנחנו צריכים להרגיש פחות. לפעמים ההכוונה הזאת להיות רק עם המגע הפשוט, כאילו נתפס לאנשים כמו אני צריך להפסיק להרגיש. לא, להפך. אין שום דבר בתרגול הדרמה שאומר אנחנו צריכים לשים שסתום על הרגשות שלנו. תרגול הדרמה מלמד אותנו להיפתח באופן מלא לכל הספקטרום של החוויה הרגשית האנושית שלנו. באופן שנותן ביטוי לאושר של האנושיות שלנו, אבל אנחנו רוצים ללמוד לעשות את זה בצורה מיטיבה, בצורה נבונה, בצורה שתומכת באינטימיות ובאותנטיות ובכנות ובקרבה ובחופש. וכמו כל דבר, כן? יש רגשות, כמו כל מגע, יש רגשות שהם נעימים לנו, יש רגשות שהם לא נעימים לנו. ולתוך, כן, לתוך העולם הרגשי נמהלים אותם כוחות של השתוקקות ודחייה. ושם, כן, שם זה נהיה דליק. באופן כזה שהרגשות שלנו לפעמים ניצטים באותה אש ששורפת נתחים שלמים של החיות שלנו. אז אם אנחנו מביאים את המושג הזה ריסון לעולם הרגשי, זה לא לרסן את הרגשות, זה לא לרסן את הלהרגיש. זה לרסן את האופן שבו אנחנו הרבה פעמים נוטים לדחות חלקים מתוך העולם הרגשי שלנו. גם כי הם, כן, אמרנו, רגש הרבה פעמים לרוב מתלווה לזה המילה אני. אני, ישר מצטייר שם איזשהו דמות, איזשהו דמות של אני הדבר הזה. לפעמים הדמות הזאת, אני הדבר הזה, היא כאילו נתפסת לנו כשוב, בתוך הקטגוריות האלה של בסדר לא בסדר, ראוי לא ראוי, טוב לא טוב. אז אנחנו רוצים ללמוד בתרגול הדרמה איך להיפתח למלוא הספקטרום של הרגשות שלנו, הנעימים והלא נעימים. יש כאלה שאנחנו כל כך רוצים להרגיש אותם עוד ועוד ועוד ועוד. יש כאלה שאנחנו ממש קשה לנו, כואב לנו להרגיש אותם. אבל אנחנו בתוך התרגול שלנו לומדים איך לאפשר לכל הגלים של הרגשות לנוע בתוך המיכל, המיכל של הגוף הזה, בתוך המיכל של מודעות שהולכת ומתרחבת. זה מה שאנחנו לומדים כאן. להתרחב, הולכת ומתרחבת. בעוד אנחנו מספיגים אותה בחמלה. ושוב, אם לחזור לעיקרון הזה של להיות במגע, שעולה בי רגש אינטנסיבי, אם אני יכולה לשאול את עצמי איך זה מרגיש, לא מה אני חושבת על זה, איך זה מרגיש? איך זה מרגיש כשאני כועס? איך זה מרגיש כשאני מקנה? איך זה מרגיש כשאני חוששת? איך זה מרגיש? דימוי שמאוד מאוד עוזר, הוא עלה בכל מיני מפגשים שהיו לי היום. זה לראות את הרגשות שלנו כמו ילדים. דימוי שאני גם משתמשת בו הרבה, אבל שמעתי הרבה מורים משתמשים בו. כן? ילד הכעס, ילד העצב, ילד הבדידות, או ילדת הבדידות, כן? שיושבת בתוכי. עכשיו, מה היא צריכה? האם אני יכולה לשים שם יד? להיות איתה או איתו. גם רק להגיד שדווקא מתוך התרגול הזה של להיות במגע מאוד פשוט וחשוף עם החוויה, עולים לפעמים מתוך מעבי, מחשכי החיים שלנו, תכנים עמוקים, רגשיים, שמבקשים את תשומת הלב שלנו. ואנחנו רוצים לתת לזה את מלוא הכבוד. באנו חושך לקבל, בידינו אור וצל. שכחתי לספר באנקדוטה על הבחור ההוא יובל, שכזה אחרי זה כמה רגעים שכזה באמת פשוט הייתי עם ה... עם כל מה שזה העלה בי, כן? אז קודם, אחרי כמה רגעים הלכתי לאכול משהו, קצת אכילה רגשית, קצת, אבל כעשר דקות בערך אחר כך הוא השאיר לי הודעה, הוא קולית, אליי אני מצטער, אני בלתי נסבל לפעמים, אני יודע, סליחה, אני אוהב אותך. אז אני כמובן ישר שלחתי לו הודעה, אני אוהבת אותך גם, אני יודעת שאני נודיקית לפעמים, סליחה, וזהו. כן. פירות הריסון. חום, אש חמה ונעימה בלב. אז כשאנחנו מוכנים לשבת ככה, אל מול התגובות, והכאבים, והדחפים, והתכנים שעולים בנו, לשבת איתם, לשבת, כמו שלילה אמרה כל כך יפה אתמול, במרכז המנדלה המקודשת של חיינו. לשבת עם האש של ההשתוקקות והדחייה, במקום ללבות אותה. אז מתחילה לבעור בנו, כן, מתחילה להתעורר בנו איזושהי אש אחרת. אש השמחה בדרך. אש התשוקה לחיים, ערים, באמת. אש הרצון לדעת אהבה. אהבה, לא כדבר שאני צריכה להשיג כדי לסתום איזשהו חוסר, איזה בור בתוכי. תאמינו לי, הלכתי במשעול הזה הרבה. אני מכירה את זה טוב. אני יודעת, חוויתי את המבוי הסתום של הדרך הזאת. מבוי, כן, הדרך ללא מוצא. אז מתחילה להתעורר בנו איזושהי אש אחרת, כן? אש הרצון לדעת אהבה, לא כאיזשהו דבר שאנחנו צריכים להשיג ממנו. אלא כאיכות שאנחנו רוצים לחיות מתוכה. איכות שאנחנו מבקשים לראות דרכה כל אספקט ואספקט של הקיום שלנו. באנו חושך לקבל, וחשבתי שאפשר גם להמציא גרסה דרמית לשיר הזה. באנו חושך לחבק, כך גם ככה חושך ריק. ומי שלא מכיר את המושג ריקות, אז כן, זה לא אומר שזה ריק מתוכן. זה אומר שזה פשוט ריק מלהיות דבר. להיות דבר שעומד בפני עצמו, דבר מוצק, מקובע. גל באוקיינוס. באוקיינוס האינסופי של הקיום. כמו שגלים עולים מתוך האוקיינוס, מתוך תנאים ונסיבות, ולובשים צורה, ואנחנו יכולים לראות אותם בבירור, אבל אז הם מתפוגגים. כבר אי אפשר למצוא את הגל שהיה שם קודם בתוך האוקיינוס, נכון? איפה הגל שלי? איפה הגל שראיתי? לא. אז ככה כל דבר שאנחנו קוראים לו דבר. כל רגש, סיפור, חפץ, חוויה. אני רוצה לסיים בשיר של רומי, שהולך כך. כאשר קרב משה אל הסנה הבוער, פתח זה ואמר, בוא, אני המים המרפאים. של נעליך, כי האדמה שאתה עומד עליה, אדמת קודשי. ואל תירא, מרענן אני, רך ומתוק. היום פורס אני מקום כבוד, והמקום שלך הוא. למעלה בשמיים ישנה פנינה, והפנינה היא אתה. עמוק באדמה יש אבן אודם, ושוב, אתה האבן. בכל מקום בו אינך נמצא, היה נשמת המקום. כך תהיה הריקות שכל המקומות ימצאו בה מנוחה. מבטך הבהיר יצית את עולם הצללים הישן הזה, עד שישוב ויתלקח באש האהבה לדרך. אז בואו נשב כמה רגעים. מייתן וכל היצורים הברואים ימצאו ההזנה ואור וחום באש ההתעוררות. מי ייתן בכל היצורים הברואים יהיו מאושרים. אז חצי שעה של הליכה עכשיו, עד 9, ופגש באולם לישיבת המטה לפני סגירת היום.